יש בנושא לרמב"ן, יש קצת רמב"נים, אבל אין, אין. אז יפה. טוב, אז אני רוצה לשם שתזכו כמו אבא שלי ללמוד ביצה, 8-9 פעמים, בעזרת השם. טוב, אנחנו פותחים את הסוגיה, אמא יודעת שאני אוהב את הרמב"ם, עכשיו היא יודעת שאני אוהב את הרמב"ן גם. אוקיי, אז אנחנו פותחים את הסוגיה בדף י"ט עמוד א', אוקיי? שם מופיע במשנה שתי הלכות. אנחנו התייחסנו בעיקר לשאלת הקרבת קורבן עולת נדבה, עולת ראייה בים טוב. נדרים ונדבות קריבים, נדרים ונדבות אינם קריבים, ושוב פעם להזכירכם, ראינו מחלוקת כפולה. לפי בית שמאי לא מקריבים שום דבר, חוץ משלמי חגיגה. לפי בית הלל מקריבים עולת ראייה, כל דלהשם, צריך גבוה, קל וחומר. המחלוקת היא עד כמה בית הלל מתיר. מתיר גם עולת נדבה, או רק עולת ראייה. וניתחנו את המחלוקת הזאת משתי זוויות. זווית אחת מהזווית של מתוך, אם אפשר להפעיל מתוך. זווית אחרת גם בלי מתוך, גם אם נבין שמתוך לא מגיע לעולם של הקדש, אולי נתיר כי זה צורך גבוה, דין של קורבן. אבל יש דין אחר במשנה. וזאת מחלוקת יותר עתיקה, כן? הגמרא בערבין אומרת שזאת אחת מהמחלוקות הידועות של שמאי והלל, המחלוקת על סמיכה. סקל במשנה, ולזה לא כל כך התייחסנו. בית שמאי אומרים מביאים שלמים ואין סומכים עליהם. אבל לא עולות. אנחנו התייחסנו להביטוי אבל לא עולות, אבל לפי בית שמאי לא מבצעים סמיכה. מביאים קורבן ולא סומכים. הלל טוענים גם מביאים וגם סומכים. במה נחלקו? אז יש כאן מחלוקת בגמרא בדף חף. שפעם רק כדי שתכירו את הגמרות. אם נעבור לדף חף, באמצע העמוד, אני מצטט לכם, חף עמוד א', שורה שמתחילה עתיה מביניה, וסברי בית שמאי, שלמי חובה לא בואו סמיכה, אין צריך בסמיכה בכלל, ותניא, אמר ביוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה שצריך. ברור שצריכים לעשות סמיכה על קורבן שלמי חגיגה, על שלמי חובה. על מה נחלקו? על תקף לסמיכה שחיתה. הם צריכים להסמיך את הסמיכה לשחיתה. בית שמאי אומרים, אינו צריך. מכיוון שאפשר להקדים את הסמיכה לערב יום טוב, בית שמאי מעדיפים לסמוך על שלמי חגיגה מערב יום טוב. כי אין צריך להצמיד את הסמיכה לשחיתה. בית הלל אומרים צריך, מכיוון שצריכים להסמיך סמיכה לשחיתה, מבטאים את סמיכת שלמי חגיגה בתוך הים טוב. זאת הטענה הראשונה, שוב פעם רבי יוסי. אמר רבי יוסי ברבי יהודה מדלג שורה, לא רבי יוסי אלא רבי יוסי ברבי יהודה. ונחלקו בית שמאי בית הלל על תקף לסמיכה שחיתה. אין כאן מחלוקת, ברור. מתי שיש חובת סמיכה צריכים להצמיד אותו לשחיתה. אמן נחלקו, מה המחלוקת? על הסמיכה עצמה, שבית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת תנאים על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל. האם נחלקו לפי רבי יוסי על הצמדת סמיכה לשחיטה, בית הלל מצמידים ואז על כורחנו סומכים את ים טוב, כשמביאים קורבן, שלמי חגיגה לכל אחד מביא, זה גם סומך. או לפי בית שמאי יש אופציה לסמוך בערב ים טוב. מאידך רבי יוסי בביהודה טוען שהמחלוקת היא יותר עקרוני שלפי בית שמאי אין דין סמיכה בשלמי חגיגה. דין של סמיכה נאמר בתורה רק בנדרים ונדבות, לא בשלמי חגיגה, שזה לא נדר, זה חובה. מילא אין סמיכה בכלל בשלמי חגיגה, כשבית שמאי טענו במשנה שמביאים שלמי חגיגה ולא סומכים, הכוונה היא כי אין חובת סמיכה. יופי. זה מה שמופיע בגמרא. אם נסתכל ברש"י, יש רש"י מאוד מעניין במשנה. רש"י במשנה אומר, דיבור מתחיל, אין סומכים עליהם, משנה י"ט, רש"י שני, שהסמיכה אסורה משום שבות, שבכל כוחו היה סומך, אבל היה משתמש בבעלי חיים. בתנן אין רוכבים על גבי בהמה. רש"י כנראה מציע גישה שלישית. גישה אחת למחלוקת, למחלוקת יש חובת סמיכה לשלמי חגיגה, לפי בית שמאי אין, לפי בית הלל יש. גישה אחרת, יש חובה, שאלה מתי? לפי בית שמאי, מכיוון שזה מאפשר מערב ים טוב, תעשה מערב ים טוב. לפי בית הלל, אין אופציה, צריכים להצמיד את הסמיכה לשחיטה. לפי רש"י, משמע שהחומר של בית שמאי שאוסרים סמיכה בים טוב, כי בסמיכה יש חילול ים טוב. כי מי שסומך על בהמה משתמש בכל כוחו, סמך כל כוחו על בהמה, או הוא עובר על איסור משתמש בבעלי חיים, וזאת הסיבה שבית שמאי אומרים לא סמכים. לא בגלל שאין חובת סמיכה בכלל, ולא בגלל שאפשר מערב ים טוב, ועדיף לעשות מערב ים טוב, אלא שיש איסור.
רש"י מסביר את המחלוקת לפי שני דברים
שמסביר
שהבעיה,
כי אין
שום בעיה, למה
שבית שמאי? לא, כי לפי ההבנה אחת, בית שמאי בכלל לא דורש סמיכה. אז אין סמיכה בכלל, גם בלי קשר לים טוב. הצלחת עם מה שאתה טוען, שמכיוון שיש בעיה, אז עדיף להקדים את זה לפני כן, לפי בית שמאי.
אין בעיה למה שעשו את זה
מערב ים טוב. לא להביא קורבן לתוך, זה מה שהצלחת עם. אבל אם יש בעיה, אז למה בית שמאי בכל זאת מבטל סמיכה? כן, אז תשלים. אז מה סובר בית שמאי לפי רש"י? מכיוון ש...
שאפשר לעשות מערב יום טוב, ואני לא צריך לעשות את זה ביום טוב עצמו, אז אני
עדיף לא לעשות איסור שבות ביום טוב. עדיף לא לעשות, כן. עדיף לכתחילה
בדיעבד. אני אגיד איסור דרבנן,
אז בדיעבד אפשר ל... זה מה שהצלחת רואה, זה מה שהצלחת רואה. שרש"י לא מציע פה גישה שלישית, הוא פשוט מסביר למה מעדיפים לעשות סמיכה לפני יום טוב אם אין צורך להצביע.
לפי ההסברים
הקודמים,
מה הבעיה
לסמוך ביום טוב?
אין שום
בעיה
להישען, כאילו,
סמיכה
צריכה
להישען על בהמה. אוקיי, זה מה שהצלחת רואה. אני רוצה להניח את זה, אני לא רוצה להיכנס לתוך השאלה הזאת. אוקיי, אבל רש"י טוען שאיסור סמיכה נחשבת שבות, איסור דרבנן. יש איסור דרבנן, מה שלא מופיע בגמרא יעקב. בגמרא לא מופיע שיש איסור דרבנן בכלל. אתה אומר, אתם טוענים שזה טמון בתוך דברי הגמרא שלפי בית שמאי מעדיפים לעשות סמיכה לפני יום טוב. אלא שאז לפי רש"י עולה שאלה מעניינת. מה אכפת לי שיש איסור שבות בסמיכה? ולפי בית שמאי מעדיפים לעשות סמיכה לפני כן, וגם אוסרים סמיכה בים טוב. הרי יש כלל, ולזה רציתי לעלות, של אין שבות במקדש. שאין איסורי דרבנן בבית המקדש. כמובן זה לא כלל גורף, יש שבותים חמורים. למשל, אסור לסדר את הקנים של השולחן, כי זה שבות חמור, כי זה דומה לבניין. יש שבות רחוקה שאסורה, דבר שהוא... אסור, אבל אני עושה משהו לקראת ארוך, אין אופן שתי הלחם, רק, למרות שזה רק שבות. אבל כאן זה לא שבות רחוקה, אדם סתם סומך על בהמה, וזה שבות לצורך המיידי, אז למה רש"י, למה בית שמאי מודאג מסמיכה בבית המקדש, הרי בבית המקדש יש יסוד, אין שבות במקדש, אין איסור. זאת קושיית הטורי אבן. מי כתב את טורי אבן? שגס ארי, שהיה רב אריה גינסבורג, אמצע המאה ה-18, צרפת, בסוף חייו, פולין, וולוז'ין בתחילת חייו. הוא הקים את הישיבה הראשונה בוולוז'ין, לא ישיבת וולוז'ין, זה 1803, אז הוא הקים ישיבה בוולוז'ין, ורב חיים וולוז'ין למד קצת אצלו. חיים ולז'ן למד אצל השגס האירי, שהוא כתב גם ספר טורי אבן וגם ספר גבורת ארי. טורי אבן זה על חגיגה מאוד קטן, גבורת ארי זה על יומה, ספרים מאוד מאוד ידועים. הוא היה אדם מאוד תקיף, ממש כמו אריה גינסבורג. אז התקיפות שלו יצרה בעיות, כל הזמן היה חי במתח עם הפרנסים, עם המנהיגים, פעם הוא נאלץ לעזוב את העיר. זאת אומרת, יש סיפור, אני חושב, שניגשו אליו, הוא רוצה להיות רב של מץ. בגיל 70, מצא עיר בצרפת. ונמנעו, לא רצו, כי הוא זקן מדי. מה זה למנות רב בן 70? אז הוא אמר להם, אם אתם ממנים אותי, אני מבטיח לכם שאני אשרת אתכם לאורך ימים טובים. אז הוא חי את שנת 90, שהיום זה לא כל כך משהו, ברוך השם, הרבה אנשים חיים, אבל אז, במאה ה-18, לחיות על 90, זה היה unheard of, זה היה דבר מקובל. אז הוא כיהן כרב של מצ, 20 שנה, מגיל 70 עד גיל 90. אז בגבורות, בתורי אבן בחגיגה, מספר שתיים, הוא שואל, קשה לי, מי טיימה דמנדי עשר? הרי קיימה לן אין שבות במקדש. אז למה יש בעיה, לפחות לפי רשי, לפי בית שמי, לסמוך, אין איסור דרבנן בבית המקדש, שבות זה איסור דרבנן. אז כאן הגבורות הרים מלא התירוץ מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, שאם אתה סובר, התורי אבן, אני אסביר ונקרא את זה ביחד. אם אתה סובר שאתה לא חייב לצמיד צמיחה לשחיטה, זאת אומרת שיטת בית שמאי, תקשיבו היטב, אם אין צריך לצמיד צמיחה לשחיטה, אז אפשר לעשות את הצמיחה שלא במקום המקדש. זאת התליה שלו. אם אתה לא חייב לצמיד, אז אפשר לעשות צמיחה בבית. ואם אפשר לעשות צמיחה בבית, זה לא נחשב שבות במקדש. למרות שאתה בפועל עושה במקדש, זה לא נחשב שבות של המקדש, אם צמיחה מתאים לבית. ואז לפי בית שמאי, מכיוון שאני סובר שאין צורך לעצמי צמיחה לשחיטה, אז כנראה שאפשר לעשות צמיחה בבית, אפשר לעשות צמיחה בבית, זה לא נחשב שבות במקדש. אם זה לא נחשב שבות במקדש, זה אסור, כי זה שבות לא במקדש, אסור לעשות אותו במקדש. ואז הבעיה לפי רש"י, לעשות צמיחה במקדש. מה התלות הזאת של הגבורות הרי, של השגזרי? אם אתה אומר, אין צורך להסמיך סמיכה לשחיטה, אז אפשר לעשות גם בבית. אפשר לעשות גם בבית, אז זה לא שבות של המקדש. מה התליה? מה הקשר בין התזמון לבין המקום? אם אתה אומר כמו בית שמאי, שאפשר לסמוך שלא בשעת שחיטה, אז גם אפשר לסמוך בבית. מה הקשר?
לא מוצאים שום מקום שאסור לעשות את זה בבית.
אוקיי, אתה רואה שזה טכני. יש להתייחס לשאלה הזאת לא כשאלה טכנית, אלא כשאלה למדנית. מה זאת צמיחה? מה חובת צמיחה? האם חובת צמיחה היא חובת קורבן? זה חלק מתהליך ההקרבה. בעצם אנחנו חושבים שתהליך ההקרבה מתחיל עם שחיטה. ובעצם התהליך של הקורבן מתחיל עם צמיחה. או שצמיחה היא לא חובת קורבן, אלא מה? חובת המקריב, חובת הגבר. שכל אחד שמביא קורבן, כדי לצא ידי חובתו, הוא צריך לסמוך. זה כאילו איזה סוג של מצווה שלו, אבל לא חלק מהקורבן. לכאורה, בזה נחלקו שמאי והלל, או מי שסובר תקף לצמיחה שחיטה, ו... אין זה. אם אני רואה את הסמיכה כדין בקורבן, אז מצמידים אותו לתהליך הקרבה. אני צריך לבצע את הסמיכה צמוד להקרבה. אם אני אומר שהסמיכה זה לא חובת קורבן, זה חובת האדם, אז אני לא חייב לבצע את הסמיכה בשעת הקרבה. אני יכול לבצע אותו שעות או ימים לפני כן, שיטת בית שמאי. אם שמאי סובר שאין צורך להצמיד את הסמיכה לשחיטה, אז כנראה שהסמיכה היא חובת גברא ולא חובת קורבן. אם היא חובת גברא, מה הביטוי השני? לא רק שאין צורך להצמיד את הסמיכה לשחיטה, אלא אפשר לעשות בבית, כי זה חובת גברא. ככה כנראה התלות של הגבורות הרי בבית שמאי. זה לא סתם שאלה טכנית, אלא הגבורות הרי מצמיד בצורה פריסקאית בין שני נושאים. אם אני אומר שצמיחה זה חלק מהקורבן, אז מצד אחד צריכים לעשות בשעת הקורבן, מצד שני במקום הקורבן. אם אני רואה שלפי בית שמאי מנתקים את הצמיחה מהקורבן זמני, כרונולוגית, אז כנראה שזה לא חלק מהקורבן, זה חלק מחוות האדם, זה חוות האדם, אפשר לבצע אותו בכל מקום, ואם מבצעים אותו בכל מקום, זה כבר לא נחשב שבות במקדש, אם הוא לא נחשב שבות במקדש, אז הוא יהיה אסור, זה מה שרש"י מביא. זאת אומרת, יש כאן רש"י, יעקב וגבי טוענים שזה טעון, זה כאילו מונח בתוך הגמרא, יש דרכים אחרות להבין את הגמרא, אני לא נכנס כרגע כי יש המון המון לעשות, אבל לפחות בפי רש"י, רש"י טוען שסמיכה אסורה לבית שמאי, למרות שזה שבות. ושאלת התורי אבן, למה זה אסור, איזה שבות במקדש? התשובה היא שאולי שמאי לשיטתו שזה לא נחשב שבות במקדש, כי שמאי תופס את הסמיכה, כחובת האדם, לא כחובת קורבן, דבר שכמובן מאוד 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 חשוב להבנת צמיחה. זאת השאלות מפתח בדיני צמיחה.
הרב, אם אני מבין נכון, אז
כן, תראי אבל לא משהו חסד סוף, כן, תראי אבל יכול, תראי אבל סתם שואל שאלה הגיונית. איך רש"י אומר שיש איסור פה, הרי אין שבות במקדש. נכון. אלא כן אני בא מפירוש אחר לשמי בדווחה. אוקיי. יש מפגש אחר עם שבות במקדש, וכאן אין לנו את התמרון הזה של תורי אבן, שזה לא נחשב שבות במקדש, כי אפשר לעשות פיפולה. אם נעבור לדף י' עמוד ב', חף עמוד ב', סליחה, למטה יש עוד פעולה שעשויה בבית המקדש חוץ מהקרבה. שוב פעם, כל התייחסות שלנו הייתה להקרבת הקרבן, לשחיטה. דיברנו עכשיו על סמיכה טיפה, אבל יש עוד דבר שעשו, זריקת אדם. מה קורה בדף חף עמוד ב'? חף עמוד ב' שואל את הגמר, איבוי לו, למטה. לדברי האומר נדרים ונדבות אין קריבים בים טוב. מי שסובר שלפי בית הלל מותר להקריב עולת ראייה, אבל אסור להקריב נדבות. שלמי נדבה, עולת נדבה, מה קורה אם הוא בכל זאת הקריב? עבר ושחט מאי. אז יש מחלוקת בין רבה לבין רבה בר רב הונא, מתרשם נגיע למחלוקת הזאת. אבל שניהם טוענים שבמקרים מסוימים אפשר לזרוק את הדם. למשל, לפי רבה, זורקים את הדם, אסור לכתחילה, כי אין היתר שום מתוך, אבל בדיעבד, אם שחדת כבר ואין כבר איסור דאורייתא, יש רק איסור דרבנן בזריקה, אז מותר לזרוק את הדם כדי לאכול את הבשר, כי בכל זאת זה בשר שאפשר לאכול אותו ביתו. אז יש להפעיל היתר אוכל נפש. אני לא מפעיל היתר אוכל נפש מלכתחילה כדי להצדיק שחיטה. אבל אחרי שאני שוחט, אני מפעיל היתר של אוכל נפש כדי להכשיר ולהתיר זריקה. למה זריקה אסורה? גם מי שלא רוצה לך, למה שיש איסור ביאנטף לזרוק את הדם? אז רש"י טוען פה, רש"י, לרבה לא זרק, אף על גב דלב מלאכה היא גזור בה משום שבות. אסור לזרוק דם של קורבן שהוא לא קורבן היום, קורבן תמידים מוספים מקריבים, שלמי חגיגה לפי בית שמאי, אלא ראייה לפי בית הלל, אבל קורבן אסור, למרות שכבר שחטת, והשחיטה היא כבר עשית, זה כבר עברת על עבירה. אבל אסור לזרוק דם כי זה גזירה, זה סוג של שבות. רש"י לא כל כך מסביר מה השבות, למה אסור, בסמיכה רש"י מסביר כי אתה משתמש בבעל חי, אתה רוכב על הבהמה. כאן רש"י אינו מסביר מה האיסור, הרבה מבינים שלפי רש"י האיסור הוא תיקון, מרצה שם דבר שיעלה מחר, זאת הסיבה שרציתי להכניס את רש"י, מחר רב גיגי יעביר שיעור כללי על איסור תיקון ביונטה בתפילת כלים. אז כמו שאסור לתקן כלי בתפילתו, גם אסור לתקן את הקורבן, כי הזריקה מכשירה את הקורבן, אז לפי רש"י זריקה אסורה מדרבנן מדין תיקון. ונראה מחר למה תיקון אסור. כי אם נתקן את הכלים, זה יבוא לתקן גם כן חפצים. אז לפי רש"י זה סוג של תיקון. וכאן הפני ישוע מעלה אותה שאלה. למה אסור לזרוק דם? הרי זה שבות בבית המקדש, הוא בזריקה, ודאי שהזריקה צריכה להתפצע בחצר בית המקדש ולא במקום אחר.
אבל אם זה לא
קורבן
היום, זה טוב.
כן, זאת השאלה. למה אסור? למה אסור? אני רוצה סתם לזרוק דם. מה אסור?
לא, כי זה כאילו דחויה כזאת, זאת אומרת,
אבל אין שבות במקדש, במקדש אין איסורי דרבנן. סליחה, אסרנו כי זה לא דין של מקדש, כי אפשר לבצע אותו טוען את אורי אבן בבית. לא, אבל זה מחזיקי תיקון. אולי תיקון כלי ממש לדאורייתא, אבל כאן זה מחזיקי תיקון. זה עשה דבר בבעל הרש"י טוען. גזר בא משום שבות. גזר בא משום שבות. וממילא, יש שחיפשו סיבות אחרות לאסור זריקה בבית המקדש, לולא היתר של אוכל נפש לפי רבה. האם רבינה, אם רבינה היה רב מאיר אורבך, רב של ירושלים באמצע המאה ה-19, הוא גזר, אמרתי לכם כבר, שאסור לנהל חתונה בירושלים עם כלי נגינה, עם כלי מוזיקה, יותר מכלי אחד. כי הוא סבל מגיפה באמצע המאה ה-19 בירושלים, בא מלאך אליו בחלום, שאל את המלאך למה כל היהודים מתים בירושלים, אז הוא אומר שבית המקדש יושב שמים ואתם ככה שמחים בחתן וכלה. אז הוא אומר, איך נצא מהמגיפה? אז המלאך אמר לו, אם תנהלו חתונות רק עם כלי אחד, אז הוא גזר ב-1848, פחות או יותר, לא לקיים חתונות בירושלים הם יותר מטופים, לשמור על הקצב. אז מאיר אורבך באמרי בינה טוען גם יש בו משום שבות שהוא צובע באדמומיות הדם אגב במזבח. ואף שאינו דבר מתקיים בכל מקום, אף זה לא משום מלאכה מדרבנן אסור. טוען שזה לא איסור של תיקון, זה איסור של צובע. מי שזורק את הדם על המזבח, הוא יעבור על איסור צביעה, כי המזבח תהפוך להיות אדום, גם אם האדום הזה לא יישאר. אז הוא מחליף את האיסור של רש"י של תיקון עם האיסור של צביעה. שוב פעם יש אולי לשאול שאלת הפני יהושע, שאולי לפי הפני יהושע אין שבות במקדש, אולי נחלק בין שבות רחוקה, אולי צביעה זה שבות רחוקה, כי זה לצורך רחוק, כי הצביעה נשארת שם. הרשב"א במנחות, זה לא הרשב"א במנחות, אבל זה מיוחס לרשב"א, זה אחרון אחד, אבל רק רציתי שתכיר, זה לא רשב"א, זה אחרון שכתב פירוש וקראו לזה בתור חידושי הרשב"א, זה לא הרשב"א. בלי קשר לסוגייתנו. הוא עוסק בקשר לגמרא במנחות אף חף א', ובמשך הדברים הוא אומר, הגמרא שואלת שמה, הוא מביא הפסוק להתיר מליחת קורבן, שימת מלח על הקורבן בשבת, כי בשבת אסור למלוח, כי זה סוג של בישול. אז הגמרא מביא הדרשה, תקריב על כל קורבנך, תקריב מלח, תקריב אפילו בשבת. שואל השבא, מה אבא? מן הרי הכל מותר בבית המקדש, כל צריך קורבן בשבת, קורבן תמיד מותר במקדש. אז הרשב"א טוען, ונראה לי, שורה שלישית מספר ארבע, דצטרך, סלקא דאיתך אמינא דלא עיקר מצווה, מליחה זה לא חלק מרכזי של הקורבן, ולא תדחה, ולא לווה אלא מכשירים מצווה, אולי מליחת קורבן זה מכשיר, זה לא המצווה עצמה, ואולי הוא לא צריך לדחות. ממשיך, דווקא שחיטה וזריקה, שם אני זקוק לפסוק, כי הם עיקר המצווה ושם הם דוחים, למרות שהם אסורים. וזריקה והולכה בעזרה שהיא רשות הרבים. מכניס איזה חידוש, הוא טוען שעזרה זה סוג של רשות הרבים. אז מי שמוליך דם וזורק דם שלא כהלכה בשבת ויום טוב עובר על הוצאה. זה רשות הרבים. ואז לפי הרשב"א, אולי הבעיה של הגמרא בביצה, דף כ"ף עמוד ב', האם מותר או לא מותר לזרוק את הדם של קורבן נדרים ונדבות, זה אולי הבעיה של הוצאה. לא של צפייה ולא של אלא הוצאה.
זה לא מעכב את הקורבן אבל?
זה כן מעכב.
מליחה או
זריקה
דם?
לא, מליחה לא מעכב, זריקה מעכב.
אז למה זה לא חלק מהקורבן?
לא, לא, זה מה שהרשב"א טוען. שכל אב, ברור טוען הרשב"א, ששחיטה דוחה שבת ויום טוב. וזריקה והולכה דוחים שבת ויום טוב כי הם יקרי הקורבן. אבל מליחה לא הייתי חושב. אבל בין היתר, הרשב"א מסביר לנו למה זריקה הייתה אסורה בלי ההיתר של שבת. אוקיי? אז רק שתדעו שמעבר לאיסור המרכזי של הסוגיה, האיסור המרכזי של הסוגיה היא שחיטה. ואם יש להתיר שחיטה נדרים ונדבות מטעם הורל, מטעם מתוך, מטעם אוכל נפש, מטעם צריך השם, צריך גבוה או לא, יש עוד שני איסורים. איסור אחד שנתווכחו עליו שמאי והלל, סמיכה, שלפי רש"י אסור מדין משתמש בבעל חי, ואיסור זריקה שלא ברור מהראשונים מה האיסור. למה יש איסור של זריקה שרבה ורבה צריכים להתיר זריקה כל אחד לטעמו, או מטעם בשר, או מטעם אמורים, שמית השם נגיד. אוקיי? טוב. נושא הבא, לא ידעתי כמה נושאים אני יכול לדבר עליו, אוקיי. נדלג לשאלה מאוד מעניינת שעולה בצלח אצלנו בדף י' עמוד ב', שזה גם כן נושא מאוד מאוד מעניין לבדוק. הגמרא בדף, כ"ף עמוד ב', י' עמוד ב', מדברת על הקרבת קורבן תודה בערב הפסח. מה הבעיה בהקרבת קורבן תודה בערב הפסח? לפי הגמרא, למה לא מביאים? מה? כן, איך קוראים לזה בהלכה? אין?
בית הפסול.
מביאים קודשים לבית הפסול. לא רק מביאים קורבן אם נקצר את זמן אכילתו ונצטרך לשרוף. אז מה הבעיה? מתי אוכלים קורבן תודה?
כל היום וכל
הלילה. כל היום וכל הלילה. דרך אגב, בזה שונה קורבן תודה מכל שאר קורבנות. קורבן תודה זה סוג של קורבן שלמים. בדרך כלל שלמים אוכלים שני ימים בלילה, אותו יום שהקרבת לילה ויום למחרת, בתודה רק אותו יום ואותו לילה. למה? אז אומרים שמכיוון שרוצים להודות לשם בצורה פומבית וציבורית, אז ממהרים את הדדליין כדי שתצטרך להזמין אחרים כדי לגמור את כל הקורבן. בשלמים יש לי יומיים, אז אני אוכל אותו בצורה איטית. בתודה, טיק טק, אני על השעון, כולם יבואו ונאכל ביחד ונחגוג ביחד ונודה לקדוש ברוך הוא קורבן תודה. אוקיי, אז מי שמקריב קורבן תודה בערב הפסח, יהיה לו בעיה, כי בליל הפסח לא יוכל לאכול את הלחמים, ויצטרך לשרוף אותם קודם זמנה. יפה. מה כותב רש"י פה בדף י"ט? רש"י בדף י"ט עמוד ב' שואל, הוא כותב, איפה זה רש"י? שמחתי בחגיך, אין יוצא, השתם הדר. לבית הפסול, רש"י לבית הפסול, שממעט זמן אכילתם. אתה מקריב קורבן תודה בערב הפסח, אתה מקצר זמן אכילתם. שאינה יכול לאכול חמץ אלא עד 4 שעות. מתי תצטרך לסיים את הלחמים? ב4 שעות. רגע. כן, אבל איסור חמץ מ4 שעות, או אפילו מחצות, זה רק אסור מדרבנן. ואפילו אם זה אסור מדאורייתא, זה מחלוקת ראשונים. אבל איסור ערב הפסח ברור, לפי כמעט כל הראשונים, זה איסור אפילו דאורייתא ובלי כרת. אז אולי בערב הפסח מותר לי לאכול חמץ של קורבן מדין עשה דאוכל לא תעשה. כי יש לי עשה לאכול את הקורבן שלי, ועשה צריך לדחות את הלא תעשה של חמץ. חמץ בפסח זה לא תעשה שיש בו כרת, לא דוחים לא תעשה שיש בו כרת, לא תעשה כזה, לאו כזה לא דוחים. אבל מי שעומד, מי שמקריב קורבן תודה, למה שהוא לא יאכל את הלחמים עד שקיעת החמה של ערב פסח? כי יש לי מצוות עשה לאכול את השלמים, יש לי לא תעשה של חמץ, ולא יכול לקיים שניהם, אז שעשה יבוא ויתחה את הלא תעשה. ככה מקשה הצלח על רש"י. זאת לא קושיה על הגמרא, כי הגמרא מדברת על בעיה בלילה. כי בלילה ברור שאסור לך לאכול את הלחמים. אבל רש"י טוען שהבעיה מתחילה מ4 שעות. אז מה הנושא פה? למה זה נושא כל כך חשוב? נשמע כאילו שאלה פיקנטית.
הוא מקשה דווקא על 4 שעות או למה
על 6 שעות, או כל הנושא של ערב הפסח.
כל האיסור. כל האיסור.
זה איסור שונה, זה לא תשחת חמץ. בסדר, בזה יש ויכוח. בוא נגיד שזה דאורייתא מדין תשביתו, מדין הרחבה, אבל אין כרת. בכיוון שאין כרת, שעשה ידחה או לא תעשה. אז למה זה כל כך חשוב? כי אחרי שהצלח מעלה את השאלה, אז הוא שואל, אבל צריכים לחשוב, האם באמת יש מצווה לאכול קורבן? האם כל הנחת יסוד שלי היא נכונה? כל הנחת יסוד של הצלח היא שיש מצווה לאדם לאכול קורבנו. ואם לאדם שהקריב תודה יש מצווה לאכול את הלחמים, שהמצווה תעשה, תדחה את הלא תעשה של חמץ. שואל הצלח, האם זה נכון? האם יש לאדם מצווה לאכול קורבן שלו? כהנים, ברור שיש מצווה באכילת קורבן. אז החלק שהכהנים מקבלים זאת מראה מפורשת בפסחים, כהנים אוכלים, בעלים מתחפרים, שהכהנים מקיימים מצווה באכילת קורבן. אבל מה לגבי ישראל, למשל בשלמים? אפילו בחטאת, טוב, ישראל, לא מקבלים, בשלמים. האם הישראל שאוכל את השלמים, במקרה שלנו התודה, האם הוא מקיים את המצווה? זאת שאלת ההצלח, שזה נוגד ביהודה, רק נראה את זה בפנים. הצלח פה מספר 7, נדלג על נושא 1, אלא דביקר הדין קשה לי. למה לא יהיה מותר לאכול לחמי תודה כל היום בערב פסח? יבוא עשה דאכילת קרשים ויתחיל לא תעשה דאכילת חמץ. ומידי עסקי בו זה נפל במחשבתי לחקור מי יש מצוות עשה באכילת קודשים קלים בכלל. המנחת חינוך דן בזה, מביא בשם הרמב״ם בחינוך דמצווה זו על הכהנים היינו קודשי קודשים, או המורה מקודשים קלם, אבל בישראל מקודשים קלם, משהו שלן אינו מפור ממצוות עשה. אבל יש רש"י מפורש. כדי לראות את הרש"י המפורש שחולק וסובר שיש מצוות עשה, ואז יש בעיה ברש"י אצלנו, רש"י בפסחים. מה אומרת הגמרא בפסחים מספר 9? תנא רבנן, אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר אלא כתרת בלבד. תמיד של שחר זה הקורבן הראשון, אבל מקטימים כתרת. שנאמר בבוקר בבוקר, ויוקדם כתרת, כי בכתרת כתיב בוקר פעמיים, ותמיד של שחר כתוב בוקר פעם אחת. אוקיי. שורה רביעית, ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין ארבעים אלא כתרת. גם כן, אחרי הקורבן תמיד של בין ארבעים, זה השלב האחרון, אבל יש גם כן דברים נוספים, נרות, מקריבים את הנרות, קורבן פסח, מקריבים אחרי התמיד, זה כל הפרק של תמיד נשחת, מקריבים את התמיד כדי להקריב את הקורבן פסח, כי כתוב בפסח בין הארבעים, אז אחרי התמיד של בין הארבעים, ומחוסר כיפורים בערב הפסח, שטובל שניס ואוכל לפסחו לערב. מה אם יש, בוא נגיד, זב? ביום השמיני של הזב חל בערב הפסח. כדי לאכול את הפסח, הזב חייב להביא קורבן. זה נקרא, קוראים לאנשים שכבר ניתרו וכבר הלכו למקווה וכבר חיכו מיום השביעי ליום השמיני, קוראים להם מחוסר כיפורים. הם טבלו במקווה, הם ישבו אחרי יום שביעי שקעה השמש. עכשיו זב או זבה או מצורי ויולדת צריכים להקריב קורבן ביום השמיני כדי להתיר את עצמם באכילת קודשים. אז יש זב שדווקא יום שמיני שלו אוכל בערב הפסח, הוא פספס, הוא לא הביא את הקורבן זב שלו בבוקר, עכשיו הקריבו קורבן תמיד של בין הארבעים, זה ערב הפסח, כדי שבערב הוא יאכל קורבן פסח, הוא צריך להביא את הקורבן שלו, את הקורבן השם שלו, יש מחלוקת מה מעכב אותו, בוא נגיד קורבן השם שלו. אז לפי הגמרא גם מקריבים אותו קורבן אחרי תמיד של בין ארבעים. כי זה קורבן שמאפשר לאדם לקיים מצוות עשה. מכיוון שזה לא סתם קורבן, זה קורבן שמאפשר לזב לקיים מצוות עשה של הקרבת קורבן פסח, ואותו זב ניתן לו היתר מיוחד להביא את קורבן השם שלו אחרי תמיד של בין ארבעים. יפה. הגמרא מוסיפה לא רק זב בערב הפסח שהוא נחוץ, הוא זקוק לקורבן כדי לאכול קורבן פסח. רבי ישמעאל בן אושר ויוחנן בן ברוקה אומר, אף מחוסר כיפורים בשאר ימות השנה שטובל ואוכל בקודשים לערב. לא רק בערב הפסח שהמחוסר הכיפורים הזב זקוק לקורבן כדי להתיר קורבן פסח. גם סתם שנה, יום בשנה, יום רגיל, לא פסח, לא ערב פסח. אדם שהוא זב, והוא רוצה להביא קורבן השם שלו כדי לאכול קורבן, קורבן שהוא הביא, קורבן שאחר הביא, מכיוון שיש לו מצווה באכילת קורבן, נתיר לו להביא קורבן השם שלו אחרי תמיד שבין הבית. רש"י, למה? אם הביא שמי נדבה קודם לתמיד. בוא נגיד, עזב ביום שמיני שלו הביא קורבן. הוא שלח קורבנו, שמי נדבה שלו עם הכהן. והוא היה מחוסר כיפורים, זה היה עזב ביום השמיני. אם לא יביא כפרתו, אם לא יביא את השלמים רש"י, לא יאכל את שלמיו, הוא לא יאכל לאכול את שלמיו. דכתיב, הוא לא יקיים את המצווה. ויש לאדם מצווה לאכול את קורבנו, גם קורבן שלמים. יש לישראל מצווה לאכול. דכתיב, ויאכלו אותם אשר כופר בהם. עלמא אכילת קודשים עשה היא, בין הנאכלים לכהנים, בין הנאכלים לישראל. וואו. אז רש"י חולק על הרמב"ן. לפי רש"י יש מצוות עשה לאדם לאכול קורבן גם אם הוא לא כהן. ואז שוב פעם מתעורר שאלת הצלח, למה לפי רש"י אדם חייב להפסיק לאכול לחמי תודה בערב הפסח מחצות הים, שיאכל אותם מחצות הים והלאה ויפסיק לאכול בלילה כשעליו שיש בוקר הית מתחיל, ואז הצלח נכנס לתרץ את קושי הפש. אבל יש כל כך הרבה נושאים מעניינים שבדרך כלל אין לנו חשיפה, אז זה נושא שלישי. אם יש לאדם מצווה לאכול קורבן, לכהנים ודאי יש, שאלה אם יש לישראל לא כהן מצווה. אוקיי? יופי. עכשיו מגיעים לקצת דיון על בלטיה, זה הנושא המרכזי של אותה ברייתא. כן, אמרתי לך, אותה ברייתא יש לה שלושה צירים. הציר של מדברים מנדבות קריבים, הציר של מביאים קודשים לבית הפסול, והציר של בעל תיאחר. מה נאמר כאן בברייתא? אוקיי, נתן לי שנייה לחפש את השורה. אוקיי. כן, לפי התנא קמא של הברייתא, נסתכל ברש"י, ארבע שורות לקראת הסוף. מה התנא קמא אומר? והיינו דקאתא להשמיעינן עצה טובה. כל מי שיש עליו תודה, יביאנה בחג הסוכות. עדיף לך להביא בחג הסוכות. אפילו רגל ראשון, גם אם זה רגל ראשון, תמהר להביא את הקורבן תודה. למה? יהיה לך בעיה בפסח ושבועות. בפסח אי אפשר להביא קורבן תודה, גם בערב הפסח. ובשבועות יש רק יום אחד, ולא מביאים נדרים ונדבות, ואומר שלמים באותו יום אחד של שבועות. אז עדיף לך, אתה כבר בבית המקדש, תביא אותו בחול המועד של סוכות, כי פסח לא תוכל להביא, ושבועות לא תוכל להביא את הקורבן תודה, וכבר תעבור אמרתי אחר. אבל אפשר להביא כל מתי שאתה רוצה, אבל אתה לא נמצא בישולי, רק בחגים. אז העץ הטוב הוא שאדם שמקדיש קורבן תודה, שנודר קורבן תודה לפני סוכות, כדאי לך להביא כבר בסוכות. לא לחכות את פסח ושבועות, כי פסח ושבועות הם לא זמנים מתאימים לבעלתי אחר. מה רואים כאן בהגמרא? שאדם עובר על בעלתי אחר, גם אם בחג אחר או כאן בשני חגים הוא נחשב אונס. כי בחג פסח הוא אונס, הוא רוצה להביא קורבן תודה, אבל אחר לא מתירה לו. לא סתם רשלן, הוא לא סתם אדם שעצלן שלא מביא, שסתם שוכח להביא עוד חג ועוד חג ועוד חג. הוא רוצה להביא את הקורבן, אבל הוא לא יכול, כי זה פסח. הוא רוצה להביא את הקורבן לשבועות, הוא לא יכול, כי לא מקריבים נדרים ונדבות לשבועות. מזה דורש המנחת חינוך, שהשעון של בעלתי אחר הוא לא קשור ליכולת הלכתית. אם אדם נודר קורבן ועובר שלוש חגים, עברת. גם אם לא יכולת הלכתית. היישום של המנחת חינוך הוא יישום מעניין. מה היישום שלו? אדם שהיה קטן בשעה שנדר קורבן. איך הוא נדר קורבן אם הוא קטן? אז יש הלכה של איך קוראים לקטן שהוא מאוד מאוד פיקח ויודע דיני נדרים, מי שיודע איך קוראים לו, שנדריו נחשבים נדרים כשרים? מה? מופלס המוחליש. אדם שהוא כבר 12 והוא מכיר בנדרים, אז אם הוא נודר, אז נדריו קיימים. אז מה בן 11, בואו נגיד, שנהיה איזה בר מצווה ב... יום כיפר, ינדור נדר ערב פסח. סתם קורבן. בפסח לא יוכל להקריב כי הוא קטן, ושבועות לא יוכל להקריב כי הוא קטן, והוא לא חייב להקריב. ואז הוא נהיה בר מצווה ביום כיפר, אם הוא יעבור בבעלתי אחר מיד אחרי סוכות. עברו שלוש חגים, אבל הוא לא היה בר חיובה בשלושתם. אז המנחת חינוך מביא טוען שהוא יעבור, כי גם בגמר בביצה, הוא לא מביא את הגמר בביצה, הוא לא מביא גמר אחרת, גם כאן. לא יכולתי להביא. ההרחבה של המנחת חינוך היא מאוד בעיותית. אצלנו בסוגיה, אדם היה בר חיובה בכל שלוש הרגלים, הוא פשוט ננס ולא הקריב, שלא מרצונו, הוא היה בר חיובה. אבל במקרה של המנחת חינוך, הקטן לא היה בר חיובה בכל הרגלים. זה חידוש הרבה יותר מרחיק לכת. שאדם יעבור על בעלתי אחר לא רק כשהוא היה אנוס, אלא גם כשהיה אדם שאולי בר חיובה. לכאורה השאלה הזאת תלויה, איך אני מגדיר בעלתי אחר? שפעם כמעט כל נושא פה הוא נושא מרכזי. האם בעלתי אחר מה האיסור? בלתי אחר הוא שעברו שלוש רגלים, או בלתי אחר זה משך זמן שנמדד לפי רגלים ולא לפי שעון על הלוח. האיסור לא רגלים, הוא לא עבר, עבר רגל, עבר רגל, עבר רגל. האיסור הוא זמן, אבל לא זמן שנמדד בדקות ושעות, אלא זמן שנמדד בעונות, בוא נגיד. עברו עונות. זה לא שעונה קובעת, אלא זמן נמדד כמה עונות עברו. לפעמים בהלכה, אני מודד זמן, לא לפי זמן כמותי, אני מודד את העונות, למשל, בנידה, עונות בקורבנות.
מה ההבדל בין
שני? האם הדין של בלתי אחר זה דין של רגלים, או דין של זמן שנמדד לפי כמה רגלים עברו? למשל, מה המחלוקת הכי מפורסמת בדין בלתי אחר, בין תנא קמא לבין רבי יהודה, האם?
אם זה לפי הסדר או
שזה לפי הסדר? נכון. שלוש רגלים, או שלושה רגלים כסדרם. רבי יהודה שסובר שדווקא כסדרם, זה עניין של רגלים או עניין של זמן, אם כסדרם? רגלים. אז אני דורש איזו סדרת רגלים שפספסתי את הסדרה הזאת של רגלים. אם הייתי אומר שזה זמן שנמדד לפי מעבר של רגלים, אז לא כל כך אכפת לי כמה אם הרגלים היו כסדרן או לא היו כסדרן. הדין של המנחת חינוך הוא בהנחה שזה עניין של רגלים ולא עניין של זמן. ואז אני לא צריך שאדם היה בר קיימה בכל הרגלים, בר חיובה בכל הרגלים, כי ברגל האחרון הוא היה בר חיובה. אבל אם אני דורש שיעבור את הזמן שנמדד ברגלים, אז אם הוא לא היה בר חיובה כל הזמן, אז הוא לא יעבור על בלתי אחר. אז החידוש של המנחת חינוך, אצלנו, אדם היה בר חיובה כל הזמן. פשוט ננס, לא היה יכול להקריב. הוא היה בר חיובה מתחילה, הוא נדר קורבן, הוא גדול, פשוט הוא לא יכול להקריב את הקורבן תודה בפסח בגלל חמץ. הוא לא יכול להקריב את הקורבן תודה בשבועות, כי זה יום אחד ונדרים ונדבות אסורות. המנחת חינוך מרחיב מזה לאדם שלא היה בר חיובה בכלל, והוא רוצה להגיד שהוא יעבור הבלתי אחר, לכאורה מנחת חינוך בכך הוא תופס שהאיסור הוא רגלים, ואם רגל ועוד רגל ועוד רגל עוברים, למרות שברגלים הראשונים לא היית בר חיובה, מכיוון שברגל האחרון היית בר חיובה, אז אתה עובר, זה בהנחה שהאיסור הוא לפי רגלים. אם האיסור הוא לפי זמן, אז אדם צריך להיות בר חיובה כל הזמן כדי לעבור הבלתי אחר, ולא הייתי מקבל את דברי המנחה חינוך.
למה שוב? למה זה קשור הזמן?
כי אם זה רגל, אז מספיק שברגל האחרון אדם היה בר חיובה. עברו שלוש רגלים, הוא לא הביא, אז הרגל השלישי עבר, וכמובן, גם זה רגלים, זאת שאלה פתוחה. אבל השאול אמר שאם זה רגלים, אז רגל שלישי, מאז שנדרת, ואז ברגל שלישי אתה בר חיובה, עברת. זה עניין של רגל.
צריך אבל לעבור שלושה רגלים שהיית בר חיובה בהם. אוקיי. שבהם אתה מאחר.
אוקיי, אוקיי, זו שאלה פתוחה. אבל אם זה זמן, אז אי אפשר. כי אתה צריך לעבור כל הזמן שנתעצלת בהקרבת קורבן, וכאן הקטן לא עבר כל הזמן כבר חיובה.
זה גם נכון ברגלים. גם אם הוא
בוא
לעבור שלושה רגלים בלי זמן.
נכון, נכון. אפשר, גם אם זה רגלים אפשר לחלוק על המנחת חינוך, אבל מצד שני אפשר לומר שככל שעברו שלוש רגלים, וברגל האחרון שהיה לך הזדמנות לא הבאת, אתה יודע שאתה על השעון של רגלים, אז אתה עובר למרות שבשני רגלים ראשונים לא היית בר חיובה. כי ברגל האחרון, החלק האחרון של הקבוצה, היית בר חיובה. מה שאני אגיד, אם זה לא קשור לרגלים, זה קשור לזמן, אז אני מתעלה מרגלים, וחלק מהזמן לא היה בר חיובה. אוקיי, רק שתדעו שבגמרא הזאת, יש ביטוי חזק לבלתי אחר, למרות שזה לא בשליטת האדם. שעובר לבלתי אחר, על אותם רגלים שלא יכל להביא. אוקיי, כמה נושאים האחרונים, ואחר כך נגיע לגמרא שלנו. מי שרוצה לראות את מנחת חינוך, זה מספר 11, ביוקט עמוד ב', אוקיי, יש גמרא מאוד מעניינת תלכתי, רק כדי שתכירו, האומר, הרי עליי תודה, ויצא בידי חגיגה, שורה האחרונה. אני נודר קורבן תודה, אבל התודה יהיה עבור החגיגה. אוקיי, okay. הריני נזיר ואגלח ממאות מעשר שני. רוצה להקדיש מאות מעשר שני לקורבנות נזיר. הגמרא אומרת, עמלי נדור ואינה יוצא, נזיר ואינה מגלח. כאן יש מקור לשאלה מאוד מאוד חשובה, ואני לא רוצה לסוק עבורכם, כי יש המון המון שיטה וזה נורא מסובך. האם מותר להשתמש בכספי מעשר לצורכי מצווה? האם מותר לקחת כספים שקדשת כמעשר כספים ולקנות לולב ולקנות תפילין ולקנות ספרים ולקנות... זה בדיוק, לא בדיוק, אבל זה קורה לשאלתנו. יש לאדם כספי מעשר שני, רוצה להשתמש עם אותם כספים לצורך מצווה. יש לאדם כספי מעשר, הוא רוצה להשתמש עם אותם כספים לצורך מצוות. אוקיי, נכון. אני לא פוסק, אני רק אומר שזה המקור. אז תסתכלו בשכן הרוח מספר 12, הרמה פוסק, ואין להשתמש, אין לעשות במעשר שלו דבר מצווה, כגון נרות לבית הכנסת, או שאר דברי מצווה, רק יתננו לעניים. כך פוסק הרמה, מביא בשם המעריל, בשולחן ארוך ירדע ריש ממתת. השח חולק על המעריל, מחלוקת שח ומעריל, וכמובן שאלה מאוד מסובכת, במיוחד בתקופתנו, במדינת ישראל. אני אומר רק שתדעו, שהגמרא כאן זה קצה הקרחון של כל השאלה הזאת. שהגמרא, אם מחפשים בכל זאת מקור בהגמרות, זה המקור הכי קרוב לשאלתנו. אדם אינו יכול לקנות קורבנות נזיר מכספי מעשר שני, לפי הגמרא, ומזה כמה רצו להגיד שהרמה עושה. אוקיי.
אני חייב לומר אבל שמדבר על מעשר, בשולחן ערוך עצמו, חייב להגיד שמדבר על מעשר,
לא, לא, זה הסוגיה של כספי מעשר, זה הסוגיה של צדקה. כן, זה הסימן. אוקיי. רק נושא האחרון, כי זה נושא למדני מאוד מאוד חשוב, וזה נושא מתודי מאוד חשוב, וגם כן עשיתי לפחות להתייחס לגמרא בדף חף ומבית. אז בואו נפתח את הגמראות, להתייחס עוד רבה ורבה ביותר בחף ומבית, אחר כך נבוא עוד משהו. למנדי אמר שאסור להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, מה קורה אם האדם כבר שחט? טעו אותו בכוונה הוא שחט, האם נתיר לו לזרוק את הדם? כפי שאמרנו, בזריקת הדם יש כל מיני בעיות, אם זאת הוצאה בעזרה, שיטת הרשב"א במנחות, אם זאת צביעה, אם זאת תיקון הקורבן, יש איסור, בוא נקרא לזה איסור דרבנן, האם נתיר איסור דרבנן לצורך אוכל נפש? אז לפי רבא, מה טוען רבא? איבאילו, לדברי אמן נדרים ונדבות אין קריבים בימדף. עבר ושחט מאי. רבא אמר, זרק את הדם על מנת להתיר בשר באכילה, מכיוון שיש בשר. מלכתחילה לא התרנו עולת נדבה לפי בית הלל, למאן דאמר נדרים ונדבות אינם קריבים. אבל בפועל יש בשר, זה עולת נדבה, סליחה, שמי נדבה, יש בשר, תאכל את הבשר בים טוב. אז נתיר לך איסור דרבנן של זריקת הדם, כדי שתאכל את הבשר של השלמים בים טוב. זאת שיטת רבא. רבא בר אפונה אמר זרק את הדם, אני קורא לזה לפי התוספות, אפילו מנת להקטיר מירום לערב. גם אם אין בשר, מותר לזרוק את הדם, לא רק לאכול את הבשר, אלא גם להקטיר אמורים אחרי יום טוב, כי סך הכל מדובר ביסוד הרבנן. יסוד הרבנן חכמים לא הקפידו. יסוד שחיטה שזה דאורייתא, אסור, נדרים ונדרות אינם קריבים. אבל יסוד הרבנן של זריקה, מותר לידם לזרוק את הדם כדי להתיר הקטרת אמורים בערב. מהי ביניי, הוא אומר את הגמרא? איכא ביניי הוא נטמא בשר או שעבד. אם אין בשר, לרבא לא זרק. לרבא בר אפונה זרק. אוקיי. תוספות שואלים, לפי רבא, איך אוכלים בשר בים טוב אם אסור להקטיר אמורים בים טוב? כן, לפי רבא, מותר לזרוק את הבצרי כולם. מקטירים אמורים רק במסעי ים טוב, כי זה איסור דאורייתא של העברת. של שריפת קודשים בים טוב.
איך? איך מקריבים?
שאני אגיד זה פעם. האמורים מתי מקריבים אותם? מצא ים טוב. אין שורפים קודשים בים טוב. אז לכל אלמה האמורים יקרבו רק במצא ים טוב. השאלה, האם מותר לזרוק את הדם רק כדי להביא אמורים במצא ים טוב? או להקריב אמורים במצא ים טוב, עבור זה לא זורקים את הדם. זורקים את הדם רק כדי לאכול את הבשר ביום טוב, שיטת רבא. שיטת רבא בר אפונה, מותר לזרוק את הדם ביום טוב כדי להתיר את הקורבן ולהתיר את האמורים, כי בלי זריקת הדם, יונתן, אין תכשיר הקורבן. הזריקה מכשירה את הקורבן. אז לפי רבא בר רב חונה, מותר לזרוק את הדם כדי להביא אמורים במצוא יום טוב. לפי רבא, לא. הצורך של אמורים לא מספיק חשוב להצדיק זריקת הדם ביום טוב, להכשיר ולהתיר זריקת הדם ביום טוב. זורקים דם ביום טוב רק כדי להתיר בשר במידה ויש בשר, ונפקא מינה בין רבא לבין רבא בר רב חונה, אם אין בשר, נטמא בשר. יופי. שואלים התוספות, רבותיי, לכולי עלמא לא מקטירים אמורים בים טוב. אם לא מקטירים אמורים בים טוב, איך אוכלים בשר בים טוב? הרי אסור לאכול בשר לפני הקטרת אמורים. איך אוכלים את הבשר של אותו קורבן בים טוב אם אסור להקריב את אמורים עד מצוא ים טוב? כאן אומרים תוספות דבר מאוד מאוד יסודי, ורב אלחנן מסביר, אבל זה לא רק רב אלחנן, זה דברים ידועים וזה חשוב. תוספות אומרים, אבל קשה, באמצע התוספות דיברו מתחיל מהבינה, אבל קשה. היך יהיה הבשר מותר באכילה? אמר הטעם, אמורים כל כמה דלא מקטירי, בשר לא מתאכלי. הגמרא בפסחים אומר שלפני שמקטירים אמורים אי אפשר לאכול בשר. אז תוספות אומרים, הני מי להיכא דלתנו שניתנו, אבל היכא דלתנו מאכלי. ויש תוספות מתרצים שאם יש אמורים, אין לאכול בשר עד שתקטיר את אמורים. אבל אם אין אמורים שניתנו ונבדו, מותר לאכול בשר גם בלי אמורים. וים טוב זה סוג של אמורים שניתנו, כי אסור להקטיר את אמורים. יש מושג שתוספות בונים, הרבה ראשונים בונים, של דבר שמעכב, אבל רק אם הוא נמצא. אמורים מעכבים בשר, רק אם אמורים נמצאים. אם אמורים הלכו לאיבוד, אומרת הגמרא בפסחים, נטמעו או נעבדו, מותר לאכול בשר בלי אמורים. ותוספות טוענים שביום טוב זה סוג של נעבדו אמורים, כי ביום טוב אסור להקטיר אמורים. אז כאילו נעבדו אמורים, מותר לאכול בשר ביום טוב, ואז רבא מציג זריקת הדם. איזה סוג מתיר הוא, שאם הוא נמצא, אני חייב להביא אותו, אבל אם הוא נאבד, נטמע, או שזה ים טוב שאסור להקריב אותו, אז מותר להתקדם בלעדיו. האחרונים מסבירים, נראה את זה ברב אלחנן, זה דבר ידוע שוב פעם, רב אלחנן מנסח אותו, שיש שני סוגי מתירים. יש דבר שנקרא מתיר, כמו זריקת הדם, אם לא זרקת, הכל הולך לאיבוד. ויש דבר שהוא לא מתיר, אבל צריכים להקדים אותו בסדר הדברים. ואם הוא נמצא, אז אסור לך להתקדם עד שתעשה אותו. אבל אם הוא לא נמצא, הוא הולך לאיבוד. הוא נטמע. זה ים טוב, אי אפשר להקדיר אמורים, אז אני יכול להתקדם גם בלי לבצע את השלב הזה. ודוגמה לכך, טוען רב אלחנן, זה אמורים. זריקת הדם הוא מתיר. אם אין זריקת הדם, הכל קורס, הכל פסול. אמורים טוענים האחרונים, טוענים כולם, אנחנו נסים לדבר על זה הרבה, אמורים זה לא מתיר לבשר. המתיר הוא זריקה. אלא שסדר הקורבן הוא שעד שלא נקריב את האמורים, אסור לך לאכול בשר. אבל זה רק אם אמורים קיימים. אם אמורים אינם קיימים כי נטמעו או נבדו, או שהם קיימים אבל אי אפשר להקריב אותם כי זה ים טוב, אין סופרים קודשים בים טוב, אז מותר להתקדם לשלב האכילה גם בלי אמורים. וזה החידוש של התוספות. נראה את זה ברב אלחנן ביחד פה, מספר 13, רב אלחנן טוען, הכי נמי, אני אדבר על הקטירת אמורים באמצע הקטע, אין הדומה לזריקת אדם דעיקה איסור לאכול קודם זריקה, זריקה יש איסור, ולא כן בהקטרה דאינו אלא מצוות קדימה. דצריך להקדים הקטרה קודם אכילה. שמחי, אם הוא אנוס מלהקטיר, אז מותר לו לאכול. מי שרוצה דבר מקביל, מחלק רב אלחנן בין מילתו למילת זכריו. אם אין לך מילה, אסור לך לאכול פסח, כי אראל אסור באכילת קרבן פסח. אבל מה לגבי מילת כל העבדים שלך בבית, או כל הבנים? מי שלא מל עבדיו ובניו, אז גם אסור לו לאכול קרבן פסח. אבל אם הוא לא מל איזה עבד שנולד בגלל אונס, כי עבד עדיין חולה משהו, שהוא שם. אז אם הוא לא מל זכר בביתו בגלל אונס, מותר לו לאכול קורבן פסח. טוען רבי חנה אותו דבר. מילת עצמו זה מתיר לקורבן פסח. אם אני לא מל את עצמי, אסור לי לאכול קורבן פסח. מילת הזכרים בבית זה רק דימה, שלפני שאני אוכל קורבן פסח, אני חייב לטפל בכל הזכרים בבית. אבל אם זכרים הלכו וברחו לי, ואני אנוס, אז מותר לי לאכול קורבן פסח, זה תפילת דברי רבי חנה, כי זה דין בקדימה ולא דין במתיר. חשוב לי שתכירו את ההבדל בין מתיר לבין דין של קדימה. בדרך כלל יש מתירים, שחיטה זה מתיר, אני יודע, תבילה זה מתיר. אבל לפעמים, במיוחד בעולם של קדושים, שכל הסדר והרצף חשוב, לפעמים יש דברים שהם לא מתירים אל עניין של סדר. שאתה חייב לבצע לפי הסדר, ואם תשתשת ובלבלת את הסדר, יהיה לך בעיה, אבל אם איזה אלמנט לא קיים, אז אפשר להתקדם בסדר בלי האלמנט הזה. וזה מה שתוספות טוענים באימורים. זה לא מתיר לבשר, זה צריכים להיות לפני בשר, אם הם קיימים. אי אפשר להתקדם בלי אימורים. אבל אם אין אימורים, אז אפשר להתקדם. וזה מה שרבא טוען, במי שמקריב עולת השלמי דבר ביום טוב, שמותר לו, אחרי השחיטה, לזרוק את הדם כדי לאכול את הבשר, למרות שהוא יצטרך לחכות עם אימורים עד מצוי ים טוב. אוקיי? טוב, אז זה כמה נושאים פה בסוגיה. רק לסיים עם הסיפור, סיפור מעניין, קשה לדעת מה קרה, אבל בואו נראה את הסיפור. תנא רבנן חף אמן א', מה קרה? מעשה בהלל הזקן שהביאו אותו לעזרה לסמוך עליו בים טוב. כנראה שהוא חלק על בית שמאי בשני נושאים, הוא רוצה לעשות צמיחה וגם מביא עולה, הוא גם שמח בבית המקדש וגם מביא קורבן עולה. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, אמרו לו, מה טיבה של בהמה הזו? אמר להם, נקבה היא, ולזבחי שלמים הביתיה. הוא רצה להגיד שאני גם סבר כמו בית שמאי, שאני מביא שלמי חגיגה, ואני לא מביא עולה, הסמיכה לא היה ברור למה לא הסתיר את הסמיכה. כי השקש להם בזנבה והלכו להם, אז הוא חיסה את מקום ערבה, כי הוא רצה שיבינו שזה נקבה, שזה קורבן שלמים, כי לא מביאים נקבה כעולה. אותו היום גברה ידם של בית שמאי או בית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותן. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי, הוא בא ובמות השמאו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל, ושלח, הביא כל צום כדר שבישלם, במידן בעזרה, ואמר, כל מי שרוצה לסמוך, יבוא ויסמוך. אותו היום גברה ידם של בית הלל, וקבעו הלכה כמותן, ולא היה שם אדם שיראה בדבר כל. הסיפור המעניין, כנראה מה קרה, בית הלל פסק שאפשר להביא קורבן עולה, תלמידיו של בית שמאי תקפו אותו, במקום לעשות מזה קרב, אז הוא שיקר, מתוך הנאווה, מתוך הניבות, הוא אומר, לא, זה קורבן שלמים כמו בית שמאי. כולם חשבו שהלל עצמו פוסק כמו בית שמאי. אז גברה ידם של תלמידי שמאי ורצו לקבוע הלכה כבית שמאי, בטעות. הלל מתוך הניבות, מתוך דרכי שלום, שיקר, שקר לבן, כדי לא לעשות מזה מחלוקת. תלמידים בעזרה לא הבינו, וכנראה חשבו, בואו נפסוק הלכה כבית שמאי. עד מי הציע לו את היום? בבא בן בודה, שהיה תלמיד של שמאי, אבל ידע כנראה שהלל לא פסק כשמאי, אלא סתם את בני הניבות רצה למנוע מחלוקת.
לפני ירושלמי באו למות הבא אחרי
הרבה
זמן, והלל ממש לא
שיקר
להם
אל העיר,
עלה להם שהנה
קבע.
זאת אומרת, אתה אומר שהוא
הסתיר
מהם את
ה... לפי הבבלי, הוא הסתיר, כן, לפי הבבלי, צריך לדאוג את הישלמי. אבל לפי הבבלי לפחות יש פה איזה מעשה גבורה, שבבא בן בודה, למרות שהוא סבר כרבו שמאי, הוא הבין שההלכה כבית הלל, כי כבר נפסקו ההלכה כבית הלל, אולי אחרי הבת קול, אז הוא הבין, הוא רצה למנוע מצב שיפסקו בטעות כבית שמאי. אז יש לו כינות אינטלקטואלית, הוא honest, intellectual honesty, הוא אמר, רבותיי, לא נכון. לא פוסקים כבית שמאי, פוסקים כבית הלל, אפשר להביא קורבן עולות, ומה הוא עשה כדי להדגיש? הוא הביא עדר של בהמות לאן הביא את העדר של בהמות? מה כתוב בגמרא? בעזרה. מה הבעיה? מה הבעיה של התוספות? הרי אין מביאים חולים בעזרה. אז איך הוא הביא כל כך הרבה בהמות לעזרה כדי להבליט את הנקודה כשיטת בית הלל, הרי אסור להביא סתם בהמות להר הבית.
הוא הקריב את כולם?
זה מה שהרשב"א טוען. לא הגיבו אותו, כי הוא הוציא אותם. הוא אומר, המידן והזרה ומקום מי שרוצה לסמוך יבוא ויסמוך. אז הרשב"א טוען שהוא הקדיש את כולם. הוא הביא עדר של בהמות והקדיש את כולם, אז אין בעיה של חולין בהזרה, ואז הוא הוציא את הבהמות המקודשות כבר למי שרוצה להביא קורבנות. ככה טוען יש אומרים ברשב"א. תוספות טוענים שהוא לא הביא אותם לעזרה, הוא הביא אותם להר הבית. הוא רוצה להביא אותם להר הבית, לא לעזרה. רק שתדעו, יש שש תוספתים בש"ס שחוקים, שמותר להביא בהמה לעזרה. כל האיסור של חולין בעזרה זה להביא בהמת חולין לעזרה ולעשות פעולת קורבן, שחיטה, זריקה. מי שסתם מביא את בהמתו לעזרה לא יעבור על איסור. תוספות כאן חוקים על כל התוספתים בש"ס. תוספות יש בעיה, איך מביאים בהמות לעזרה, בתוספות נאלצים לתרץ, להביא אותם לעזרה, מביא אותם להר הבית. אבל יש הרבה הרבה תוספותים בש"ס, בחול ובשבת, במנחות בעלי מקומות, שאין איסור בהבאת בהמה לעזרה, רק אם תעשה בו מעשה הקרבה. וכאן מסתם מביא בהמות. וזה סיפור ככה חמוד על אותו תלמוד של בית שמאי, שהוא הציל את היום והוא עשה איזה הצגה, והביא את כל הבהמות להר הבית, ככה הוא לא סתם חלק על כל תלמידיו, כל חבריו, הוא הראה להם בצורה ככה ויזואלית שאפשר להתנסות כמו בית הלכה. אוקיי, יפה. בואו נתקדם לסוגיה שלנו, גמרות יפות, תעשים מעניינים, אבל בואו נתקדם ונחזור לאוכל נפש ומיקח. אוקיי, נשימה. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו לסוגיית החפה לחומר א', מתחילים את הסוגיה. אוקיי. אנחנו ראינו את ההתר של אוכל נפש והרחבת ההתר של אוכל נפש לכל צורכי היום, דין של מתוך, לפי בית הלל. ומה המקור לאוכל נפש? לפי הפשטות. אך אשר יאכל אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. וכתב הרמב"ן על התורה מוסיף מקור, מלאכת עבודה אסורה, מלאכת אדם מותרת, אבל לפי הפשטות. המקור לכל הדין של אוכל נפש פלוס מתוך זה יאכל לאכול נפש. יפה. כמובן יש את הביטוי הסופי בפסוק, הביטוי מסיים לכם. וכאן גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי דורש מהפסוק לכם לצמצם ולהגביל את ההתר. יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי יוסי הגלילי. כנראה שרבי עקיבא אהב בהמות, כן. אהב את השועלים בהר הבית, הוא צחק כשהוא ראה את השועלים, אז לפי רבי עקיבא מותר לבהמות, מותר לבשל ולאפות עבור בהמות. יוסי הגלילי עוסק נגד הבהמות. אבל הצד השווה בין רבי עקיבא לבין רבי יוסי הגלילי, שלנחרים ודאי שאסור. לכן ולא לכלבים, לכן ולא לנחרים. כשקראתי את הגמרא הזאת חשבתי לעצמי, בטח הגמרא הזאת היא אחת מהגמרות שעלה בברצלונה, שעלה בצרפת, במשפט נגד הש"ס, לכן ולא לכלבים, לכן ולא לנחרים. הנה, הנחרים הם פחות מכלבים. לפי רבי יוסי הגלילי מותר להפות לכלבים ביום טוב, ואסור לנחרים. בטח היו מזלזלים בגמרא, מכוח הדרשה הזאת שהיה מאוד מאוד קשה להם לתפוס. אבל אנחנו לומדים את הסוגיה, אין ויכוח, אין מחלוקת שאסור לבשל לנחרים. לכם ולא לנחרים. הדרשה הזאת מקובלת על כולם. כל הוויכוח בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה לגבי כלבים, בהמות חיות. לפי הפשטות, מכיוון שזה באותו פסוק, הדרשה של לכם, מה הקשר בין הדרשה של לכם ולא לנחרים לבין ההתר של אוכל נפש? תנסח אותו, מה הקשר? של לכם ולא לנחרים.
מצמצם את ההיקף.
יפה. מצמצם ומגביל את היקף ההתר. ההתר של אוכל נפש מתרחב לכל צורך היום. בא לכם ולא לנחרים מצמצם. יש את הביטוי אחר. אז אוכל נפש מותר. ולא רק אוכל נפש מותר, אלא מדין מתוך, הנה הגשר מתוך, כן, גשר גדול, ארוך. הנה הגשר של מתוך,
כל צרכים. כל צרכי היום.
כל צרכי היום? גם כלבים? ריבי קיבה כן, יס את לילי לא. אז יש שאלה מה לגבי כלבים. רבי יוסי הגלילי לא, רבי עקיבא כן. אבל ברור, 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 שאף אחד לא יגיד נוחרים. לכן, ולא לנוחרים. זה ברור עשה. אז אני מודה, כמה אני יכול למתוח את ההתר המקורי של יוחנן. כאן יש מחלוקת כלבים, אבל גם לפי רבי עקיבא שמותר לכלבים, אבל לא לנוחרים. וזה ההתר מסתיים. ואז מי שיבשל ונחרי ביעדיו, לא, יעבור על איסור מלאכה. יש איסור בסיסי, יש היתר. היתר מצטמצם לפי הפסוק שלו, גם משמע מהפסוק, לכם ולא, עד כאן היתר. השאלה אם זאת ההבנה היחידה. האם הסוגיה הזאת נגלה שיש, שהבינו שאיסור לנוחרים זה לא האיסור הקלאסי של עשיית מלאכה בלי היתר של אוכל נפש. אלא משהו אחר. גם שיש היתר של אוכל נפש, בכל זאת מי שיבשל לנוחרי יעבור על איסור אחר. איסור עצמאי. הלחם זה איסור אחר. לא שהלחם מגביל את היתר ומוחק את היתר. הלחם ולא לנוחרי זה איסור עצמאי. מי ש... ינצל כוחות של ילטף לצרח גוי, נצטרך להתעד ולהגדיר אותו, הוא יעבור. בואו ננסח אותו במונחים יותר פרונטליים. האם לכם ולא לנחרי זה מגביל איסור אוכל נפש ואתה עובר לאיסור של מלאכה? או שאיסור מלאכה נמחק, מי שמבשל, אלא שלכם ולא לנחרי מטיל איסור חדש עליך. לעזור במונחים שלהם, במילים קלות, לעזור לנחרי ביום. על סמך ילדם, על חשבון ילדם. באיזה ראשון הגישה השנייה הופך להיות קריטית? איזה ראשון כנראה מאוד 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 יוצא איסור חדש? כי לדעתו מאוד 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 קשה לצמצם היתר הנפש. לפני שאנחנו פותחים את הסוגיה כאן, חוזרים לאותה קושיה נגד רש"י. ולפי רש"י, אין מגבלה על היתר אוכל נפש. אוכל נפש מתיר את הכל, צורך, לא צורך. הכל מותר. מותר לך לבשל סתם כי טוב לך לבשל. אפילו לא טוב לך כי אתה משעמם ביום. אתה רוצה לבשל סתם, יהיה לך משהו לא תורם, לא עושה שום דבר. מותר לך לבשל, להביא אבנים ממקום למקום. ובכל זאת, אסור לך לבשל לגוי. זאת הקושיה של הרש"י נגד רש"י. של כולם נגד רש"י. אם אתה מתיר מלאכות של אוכל נפש, בלי שום תועלת, בלי שום צורך, למה אסור לנחרי?
זה לא לימוד הפסוק?
אבל מה הפסוק אומר לי? מה אופי הפסוק? איך אתה מבין את הפסוק?
בכפוך, לכולם זה קשה, רק הרש"י לא קשה, רק רש"י, לכאורה יש לנו הכוונה להבין שמותר.
נכון, אז ברש"י מאוד מאוד מקובל שהפסוק לא מחזיר אותך לתוך האיסור, כי אם מותר לי סתם להביא אבנים ממקום למקום, למה אסור לי להביא אבנים לצורך הגוי? אני יכול סתם להביא אבנים ואסור לי לגוי? כנראה שהגוי יוצר כאן איזה איסור חדש. זה כל התקופה ברש"י, שהפסוק מלמד אותי שאצל גוי יש איסור.
לפי השיטות האחרות ש... אסור לי בכל מקרה
לבשל לגוי,
אז למה זה מצמצם?
לא, כי זה מצמצם, כי הייתי חושב שמותר לי לגוי, כי זה יחשב צורך היום, כי אני עושה למשהו, את מטרה קונסטרוקטיבית.
לא, בן
חנן. מה? בן חנן גם קשה, נכון, בן חנן קצת קשה. אוקיי, אז הוא יגיד שזה צמצום. אז לפי רש"י, אני כבר חש צורך בסוגיה להגיד שהגוי הוא לא האיסור המקורי, כי לפי רש"י אין איסור מקורי, כי הכל נמחק, כי מלאכת בישול לא נאסר בכלל. אם הוא לא נאסר בכלל, למה אסור לבשל לגוי? כנראה שיש איזה גזירת הכתוב חדשה, צריכים להבין את האופי של גזירת הכתוב, כך כותב כמובן השיטה המקובצת בדף י"ב, ותרץ לרש"י. השאלה גם שלא לפי שיטת רש"י, לפי שאר הראשונים. האם אפשר להוכיח מתוך הסוגיה שהאיסור לגוי כולו האיסור המקורי של מלאכה, זאת אומרת, בישול לנחוי לא נחשב בישול אסור, הוא מותר, אבל כשאדם מבשל לנחוי, הוא עובר על איסור אחר, חדש, ומה גדר האיסור הזה. אז אני חייב לחפש פער, המילה הכי חשובה של השיעור, פער בין בישול לנחוי לבין שאר בישולים אסורים. אם אני מוצא פער בין בישול נחרי לבין שאר בישולים אסורים, אז אני יכול לומר כי בישול נחרי זה לא אסור מטעם בישול, כי אני אומר מתוך אני מתיר את המלאכה, איסור בישול נחרי זה איסור חדש. זאת המגמה של הסוגיה. האם נוכל בסוגיה למצוא איסור של נחרי שהוא חורג מהאיסורים הקלאסיים. ואז כנראה שאיסור נחרי זה לא האיסור הקלאסי של בישול, כי זה הותר מדין מתוך, אלא התורה מלבישה איסור חדש. אוקיי. בואו נתייחס לשלוש המוראים הקיימים בסוגיה. הבסיס, הפלטפורמה של הסוגיה היא שלוש המוראים. רב חסדא, רב הונא, רב יהושע בן לוי זתנא. יש גם דיני שמואל בסוף, יש אולי ארבע רגליים. בואו נתמקד עכשיו ברב חסדא ורב הונא. מבין שניהם, איזה אמרה הציג איסור בישול לגוי בדרכים נורמליות, קונבנציונליות, הנה זה כמו איסור בישול לחול, או איסור בישול כמו שאסור לבשל מיינטף לחול, גם אסור לבשל מיינטף לגוי. איזה שיטה קלה ואיזה שיטה קשה? רב חסדא או רב הונא? אוקיי, מה אמר רב הונא? מה היה השאלה של רב הונא? מה?
שאלו אותו אם אפשר להביא, אם אפשר להכין כן עכשיו.
כן. הוא התיר לבני עירו, לאפות לחיילים, זה נחרי, אי זה נחרי. מה סיבת היתר?
כי זה יכול להגיע לקטנים.
כי זה גם ליהודים, במונחים כלליים. אז מי שאופע גם לנחרי וגם ליהודים, מותר. מרם, חדפת, חבל, סליחה, בוא נקרא את המרם. בואו מיני מרפונה, הני בני בגה. בגה זה הבקעה, זה כמו בפרבטרה, הני בני בגה, אותם אנשים שחיו ביחד בבקעה. הני בני בגה, דרמו עליי קמחת בני חילה, היו חייבים להפות עבור החיילים. מהו להפותה ביום טף? משהו מתאים. תדמיינו לעצמכם שאתם עופים ביום טף לחיילים. לא, לא צהל. חיילים נוחרים, אתה מבשל כל החג. למה? כי אותם חיילים הם ידידותיים, וייתנו קצת לקטנים, קצת לנערים שלנו. חזינה, יהבי לריפתא לינוקו ולא קפתי, כל אחד ואחד אחזי לינוקו ושארי לי לעבוסה. כיוון שסך הכל איזה לחמני אחת תגיע לילד שלי, אז אפשר לבשל להם, לפות להם כל אחד. למה? ראינו את זה פעם, איפה ראינו את זה פעם? שאפשר לעשות פעולת מלאכה בסיסית וגם להרבות עליו פעולת מלאכה אסורה. איך קוראים לזה? ריבוי בשיעורים. זאת הגמרא בדף י"ז. אישה יכולה להרבות לחמים לתוך התנור לפי רשם בן אלעזר, אפשר להוסיף מים, אפשר. לפי רוב הראשונים זה מותר בים טוב. לפי הרשב"א מותר גם בשבת, עשה רק מדרבנן, לפי הר"ן מותר רק ביום טוב מדין הותרא. אז אין חידוש. כאן אין חידוש בדברי רפואה. ראינו את זה כבר. זה הולך לפי הצפי שלנו. כל הזמן למצוא את השיטה הפשוטה, הפחות מחודשת, הפחות קיצונית, שיטת רפואה, פחות או יותר הולמת מה שראינו כבר. פחות יותר אפשר למתוח קו בין י"ז לבין כ"א. ביוד זיין, האישה הזאת הוסיפה לחמים עבור מחר. אסור לאכול ים טוב לחר. כן, אמרו, זה תוספת על הבישול ים טוב. אדם חימי מים למחר, כן, אבל זה בנוסף לחימי מים להיום. אז גם כאן, אדם עפה עבור החיילים, אבל בנוסף ללחמניה שעופה עבור בנו. כמובן אפשר לחלק בחמריות, אבל פחות או יותר זה מובן לנו. ולא רק שאפשר להלביש את ההתר של ריבוי ושיעורים, יש עוד התר שהגמרא מלבישה על בישול גוי. מה ההתר הנוסף שהגמרא מלבישה? איזה התר נוסף יש? איזה כולה נוספת יש באוכל נפש? איך קוראים לכולה נוספת? מה הדרך השנייה להקל באוכל נפש? לא רק להוסיף על האוכל לים טוב, אלא?
הואיל.
גם אם אני מבשר למחר, זה לא יבוא אורחים. כן? כי הגמרא אומרת, רגע. והתניא, מעשה בשמן התימני, שלא באמש לבית המדרש בשחרית, מצא רבי יהודה בן בבא, אמר לו, נעימה לא באת. כן? והוא עפה שם. טוב, אני... טוב, הוא לא אומר הועל, שם חשבתי, זה בעצם סוג של הועל. כן. רב חנה בן חנילאי, בוא נתחיל עם חנה בן חנילאי. עיסת כלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, חייבת בחלה, מערבים בה, משתפים בה. למה מותר לאפות עיסת כלבים? אז הגמרא אומרת, שאני עיסת כלבים, הועל אפשר לפייסה בנבלה. למרות שאני אופה את הלחם עבור הכלבים, ייתכן שאני אתן לכלבים את הנבלה, ואני אוכל את הפת. הועל. שאתה אומר, מה פתאום שאתה מרביש הועל? אומרת הגמרא, בסדר, זה לא הרע. לפי רבא שאינו מקבל, לפי רב חיזה של כי זאת שאלה נגד את חיזה. אז זאת אומרת, לפי כל הנתונים שלנו, לפחות בשיטת רפונה, אין כאן חידוש. זאת אומרת, לפי רפונה, איסור בישול לנחרי, דומה ל... איסור בישול מים טוב לחול. מה הדמיון? ריבוי בשיעורים מותר. זה י"ז וזה כ"ו. למה? כי מכוח הפסוק לכם ולא לעקום, הפכתי בישול לעקום למלאכת בישול. כמו שאסור לאדם לבשל מים טוב לחול, בלי הועל, גם אפשר, גם אסור לבשל לנחרי, שניהם נחשבים מלאכת בישול שלא לצורך לאכול נפש וגם שלא לצורך מיתה. כן, כולנו מסכימים שמגבלה אחרת זה מים טוב לחול, בלי הועל, מים טוב לחול זה גם כן דבר שאסור, זה לא נחשב מלאכת לאכול נפש, לא נחשב מיתה. אז מים טוב לחול לא נחשב לאכול נפש, לכלבים לפי ביוסף לא נחשב לאכול נפש, לנחרי בוא נחשב לאכול נפש, אבל מי שמצמיד, מי שמצרק, מלאכת בישול לנחרי, עם מלאכת בישול ליהודי, מותר לו כפי שראינו ביוזר. כמובן, עם רפונה, זאת השיטה הפשוטה. איזו שיטה היא השיטה התמוהה? מי חולק על רפונה, אומר משהו נגד רפונה? רב חסדא. וכל המהומה היא סביב רב חסדא. מה אמר רב חסדא? אמר רב חסדא, בהמה חצי של נחרי וחצי של אישה מותר לשחטה בים טוב. אוקיי, נחרי וסייר, מותר, כי אני שוחט את הנאום כאן, זה אפילו לא ריבוי בשיעורים, כי אני עושה רק פעולה אחת, אני לא עושה הרבה פעולות, אני רק שוחט נפש אחת. אוקיי, אבל החידוש שלו, נישא חצי של נחרי וחצי של ישראל, אסור להפותה בים טוב. למה אסור? הרי זה ריבוי בשיעורים. זה המוקד של הסוגיה. מה שאתה לא מצא את המוקד של הסוגיה, זה כל כך הגישוש בחושך. זה המוקד של הסוגיה. למה לפי רפזה יש פער בין בישול לנחרי לבין בישול מים טוב לחול? בישול מים טוב לחול מותר אם אתה מרבה בשיעורים. בישול לנחרי אסור לרבות בשיעורים.
מדברים
פה
על
הפיעה,
כן,
לא
על
בישול. אוקיי,
הפיעה.
אוקיי, הפיעה. נחלק מכל המלאכות בית השם בהמשך, יפה. אוקיי. איזה ראשונים דוחים את הבעיה? אומרים לא. גם רב חסדא משווה בין בישול לנחרי, אפייה לנחרי לבין אפייה מיד לחול, וכל איסור של רב חסדא זה משהו אחר. למשל, אני אומר משהו אחר בצורה הכי דרמטית. תוספות בפסחים, יפה. תוספות בפסחים טוענים שכל הדין של רב חסדא זה רק חומרא מדרבנן. שחכמים החמירו מדרבנן. הנה חינמי, מי שרוצה לאפות לנחרי מן התורה מותר להרבות אוכל של הנחרי יחד עם האוכל שלו. וכאן כל איסור זה רק מדרבנן.
רבנן
בגלל אלוהי,
זאת אומרת,
מי שיורן, אתה רוצה עניין של... אוקיי. של משהו... לא, לא, לא. ממש מתוך שכל איסור זה רבנן.
לא, כל איסור זה רבנן, אבל ההיתר של ריבוי בשיעורן הם כן
בעלים
שלא
רלוונטי. לא, לא, בעמד בית, לא בעמד, לא בעמד, לא בעמד בית.
למה
לחלק מה... לא, כי הם מתייחסים למקרים שונים. תוספות טוענים שכל האיסור תסתכל שם, זה קריאת שם לפני או קריאת שם אחר. תוספות בפסחים טוענים שכל האיסור של רב חסדא זה רק מדרבנן. סימן לכך, וכאן אנחנו מתקדמים בסוגיה, מישהו יכול להביא לי ראיה, כמובן ראיה חלשה, ראיה שאפשר להבין אותה בדרכים אחרות, שלפי רב חסדא כל האיסור פה הוא רק מדרבנן. כי רב חסדא טוען שאסור לך רק אם אפשר לחלק את העיסה. אפשר לחלק את העיסה, אסור לך לאפות אותם ביחד. אם אי אפשר לחלק את העיסה מכל מיני סיבות שנראה, בסדר, לא נחמיר לך. תוסיף את האוכל של הגוי. אבל אם ג'וי אפשר לך לחלק את העיסה, אבל שים את העיסה של הגוי בצד, תעשה את זה. אם מדובר פה באיסור דאורייתא, כמובן, אני... יש דרכים אחרות להבין את זה. אבל מדובר פה באיסור דאורייתא לפי רב חסדא, לבשל עבור הנחרי, מה אכפת לי? אם אפשר לחלק, אי אפשר לחלק, אתה מבשל, אתה עופה עבור הנחרי. מה כל הדין הזה המשך? אמר רב חסדא, איסיה, חציה של נחרי וחציה של איסיה, אסור לפותה, תאפשר לה למפלגי בלישה. מה אכפת לי? מתי? אתה יכול לחלק, אתה לא יכול לחלק, אם אסור, אסור. יש מיליוני תשובות לזה, אני רק אומר שהביטוי הזה נצטרך לבדוק אותם. רב חסדא מצד אחד אוסר, מצד שני מתנה את האיסור ביכולת אחד לחלק את האיסה. למה איסור תלוי ביכולת אחד לחלק את האיסה? אבל בסופו של דבר, לפי התוספות, אין חידוש בשיטת רב חסדא. לפי רב חסדא מותר להרבות אפייה מיונטף לחול על אפייה בסיסית מיונטף ליונטף. כמו כן, מותר להרבות אפיית גוי על בסיס אפיית היתר לצורך היום. וכל האיסור של רב חסדא זה רק מדרבנן. איזה ראשון אחר בעצם מסיר את הבעיה, לא רק תוספות, איזה ראשון אחר ראיתם? את הר"ן. מה טוען הר"ן? רב חסדא אינו אוסר עליך להוסיף אפיית גוי על אפיית האפייה המותרת. מדובר במה? תנור אחר. שזה לא מוסיף בשיעורים, זה פשוט אפייה עצמאית. וזה הר"ן לשיטתו, כי ראינו הר"ן הכי מקיים בריבוי בשיעורים, כי לפי הר"ן הכל מותר, לפי זה בגוף אחד. אז לפי הר"ן בפועל, אדם שירצה להוסיף אוכל של הגוי בתוך הסיר שלו, בתוך התנור שלו, יהיה מותר בדיוק כפי שמותר בדף י"ז להוסיף פת לתנור ולהוסיף מים למחר. רב חסדא עשה רק בתנור אחר, שזה מאוד מאוד קשה בסוגיה, אבל כך הר"ן מסביר, הר"ן לשיטתו, כי בסופו של דבר לבשל לגוי זה כמו לבשל למחר. ואם לבשל למחר אסור אבל מותר אם אתה מצמיד אותו לבישול היום, גם בגוי אסור, אבל אם אתה מצמיד אותו לבישול היום, יהיה אסור לך. יהיה מותר לך, ורב חסדא שאוסר, זה רק מדרבנן, או מדובר בתנור אחר. אבל לא כך הסבירו התוספות. התוספות מחלקים בין י"ז לדף כ"א. מה החילוק של התוספות? וזה נסיים. איסא, חצי של נחי וחצי של איסא, ואם תאמר? אמר לי, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ממה לאישה תנור פת ואף על פי שנצליח אלא פת אחת? משפת נפת יפה בזמן שהתנור מלא. ושארי לאפור פיינטה אפילו לאחד חילה. אז אם מותר לאפור מיינטף לחול על ידי הצמדה ותוספת, שיהיה מותר לך לבשל לאפור תפור עדוי על ידי הריבוי בשורים. ויש לומר, שאני התם, בכל הפת של ישראל, שרשות בידו לאכול כל אחד ואחד, או זה או זה. תוספות טוענים, שהתר של ריבוי שיעורים,
זה רק ביוצאי.
בחוף א', שהפת של הנחרי, אין התר ריבוי שיעורים. השאלה למה? למה שנחלק בין י' ז', שמותר לי להוסיף אוכל עבור מחר ומים עבור מחר, כי אני רק מוסיף אותו לבישול של היום. אבל ברגע שאני לוקח העיסה של הגוי, ואני מוסיף את העיסה של הגוי לבישול שלי, וואו, עשו לך. מה כוונת התוספות? כוונת התוספות שבבישול עטייה נחרי, אין היתר של ריבוי שלה. האם זה מוכיח לי שבישול גוי זה איסור אחר? מי שמבשל למחר, הוא עובר על איסור למחר. כי אין שום צורך של היום. מי שמבשל לבור גוי, אני רוצה לתת את הגוי. זה צורך של היום. אני חי יחד עם הגוי, אני חי יחד עם הגוי, אני רוצה לתת את הגוי. אוכל. זה אוכל נפש מובהק. ויש היתר של אוכל נפש אחר לגוי. התורה גוזרת איסור אחר. למרות שלא עברת על איסור בישול, אתה השתמשת במשאדים של ים טוב כדי לעזור לגוי, טרחת בים טוב עבור הגוי, באמת. ואז לפי זה, הגדרים והפרמטרים של איסור יהיו שם. זאת הכותרת שלנו בשביל הבא. מה הכוונה לעשות? ונבדוק את הנושא הזה, כמובן, נראה עוד מפלס בחנייה. כי רב חסדא רק אוסר במקום שאפשר לרפלקה. כשאפשר לחלק את העיסה. למה? אם יש איסור, למה שהאיסור יהיה תלוי ביכולתי לחלק את העיסה? או אסור או מותר. מה אכפת לי? אתה יכול לחלק את העיסה? לא יכול לחלק את העיסה? כדי להבין למה יכולת חלוקה תשפיע, אני צריך להגדיר ביתר דיוק מה זה אפשר למפעל. אז נשקיע הרבה כוחות בשאלה הזאת. מה נחשב אפשר למפלגה ואסור? מה נחשב אי אפשר למפלגה ומודה? נדבר על שתי בימות, שאלת הבית בסייפה, המכתם. נדבר על החיילים, אם זה נחשב אפשר למפלגה או אי אפשר למפלגה, אולי מחלוקת רש"י ותוספות. נדבר על הזמנת אורחים, האם זה אפשר אפשר למפלגה או אי אפשר למפלגה, כי כבר הזמנתי אותם, נראה רשב"א מאוד מאוד מתאים. אז נגדיר מה זה אפשר למפלגה, ודרך הגדרים של אפשר למפלגה, אני אנסה להגדיר מה אופי האיסור. אתם רואים את המגמה פה? אנחנו מחפשים מה האיסור פה, במיוחד לפי רב חסדא. כמובן, אפשר לראות את השאלה ברב חונה, אבל רב חונה פחות מחייב, כי רב חונה הרבה יותר קונבנציונלי, כי לפי רב חונה זה ממש דומה לריבוי ושיעורים. אבל מחפשים, בהנחה שיש מחלוקת, לפי רש"י יש מחלוקת, לפי תוספות אין מחלוקת. אז החיפוש שלנו, האם האיסור פה הוא בעצם האיסור המקורי, כי התורה מבטלת היתר אוכל נפש בגוי, או שבגוי יש אוכל נפש, ובכל זאת יש איסור אחר. רק כדי שוב פעם, ממש ממש בדקה האחרונה, כדי פשוט לפתוח לכם את הדמיון, תקשיבו למרימר. מרימר ומר זוטרה, לפני המשנה בדף חף א' ומבית, כי הווה מקללו נחרי בים טוב. אמר לה, איניחה לך במאי דטריחה לן מוטב, ואי לא תירחה יתרה עדיתה דידך לא תרחינן. לא רצו להזיז אצבע עבור האורחים. האם האיסור הוא תירחה? האם בגלל האיסור שלכם ולא לנחרי? או שאמרו, לא רק שלא נבשל עבורכם, אלא אנחנו גם לא נטריח עבורכם, כי הם היו כל כך זהירים בתרחת ים טוב. האם האיסור של בישול לנחרי זה סוג חדש של תרחה לגוי, שלא מטריחים לגוי בים טוב? איסור בישול לא קיים. נכס לאכול נפש. התורה גוזרת איסור תרחה עבור גוי, איסור נאה עבור גוי, אולי יש הבדל ביניהם. מה אופי האיסור הזה לכם ולא לנחרים? וכמובן כתוצאה מכך, לפי רבי יוסי הגלילי, מה האיסור של לכם ולא לכלבים? זה משפיע על דיני מוקצה, מחלוקת גדולה בין הבעל המור לבין הרמב"ן. אני לפי רבי יוסי הגלילי מותר להכיל כלבים בים טוב, אם זה משפיע על איסור מוקצה. מה נאמר כאן בדרשות האחרונות? החזרת האיסור לאיסור המקורי, או איסור חדש? ואם זה איסור חדש, מה אופי האיסור? אוקיי? אני רוצה שנמשיך ביום רביעי בקו הזה. אוקיי? יום נעים, יום נעים.